אוקיי. שצריך את הנוסף עוד פעם. בסוף פרק ט', מגילת אסתר מוגדרת על ידי שני מונחים מנוגדים ושונים. ותכתוב אסתר המלכה, בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. זאת אומרת, יש כאן ביטוי של איגרת במגילת אסתר, שהוא נחשב איגרת. כמובן, הסיבה שהמילה איגרת מופיעה, בגלל שאסתר שלחה לכל היהודים, וישלח סברים על כל היהודים, על שבע ועשרים מאה מדינה, מלכות אחשוורוש. אבל למה המגילה מדגישה את האיגרת הזאת? למה היא כותבת את זה? ברור שהיא שולחת אינפורמציה ותקשורת. בכל זאת, את דברי האיגרת, את איגרת הפורים. אז הגמרא במגילה מספר 2, שמה לב לכך, והיא אומרת, אמר רבי חלבו, אמר רב חמה בר גוריא, אמר רב, מספר 2. מגילה נקראת ספר.
המגילה נחשבת ספר, וגם נחשבת איגרת. בדרך כלל ספר זה כל מה שמופיע בתנ"ך. קהלת זה ספר, שיר שירים זה ספר, ירמיה זה ספר, ישעיה זה ספר. אבל המגילה גם כן נחשבת איגרת. כשיש כאן הנגדה בין ספר, שספר מציין משהו פורמלי, עם הרבה פרמטרים הלכתיים, איך לכתוב את הספר. ואיגרת זה משהו בלתי פורמלי. איך כותבים איגרת? זה כמו וואטסאפ, כן? זה וואטסאפ שלנו. כותבים איזה אינפורמציה ושולחים את האינפורמציה. מה הנפקא מינה הלכתית? שהמגילה מצד אחד נחשבת ספר, זה משהו פורמלי, כמו ספר תורה, ספר תנ"ך, לבין התכונה הנוגדת של איגרת. אז אומרת הגמרא פה, שפעם משתף לכם, אומרת הגמרא ככה. נקראת ספר שאם תפרה בחוטי פשתן פסולה, צריכים גידים אורגניים, לא גידים מלאכותיים. אי אפשר לקחת חוטי פשתן ולתפור את יריעות המגילה. כמו ספר תורה, כמו ספר קהלת המקורית, הקלאסית. אבל מצד שני, היא גם נקראת איגרת, שמטיל בה שלושה חוטי גידים כשרה. לא צריכים כל גיד וכל חיבור וכל תפר עם חוטים כשרים מבהמה כשרה, רק שלושה. מה שלושה? יש מחלוקת ראשונים. שלושה בכל תפר של כל יריעה, או שלושה בכל הספר. כרגע לא חשוב, לא ניכנס לתוך המחלוקת ההלכתית הזאת. אבל יש כאן אינטראקציה בין משהו פורמלי למשהו בלתי פורמלי, משהו רגיל וככה איזי, תקשורת. הרמב"ן מרחיב. הרמב"ן טוען שהניגוד, הדיכוטומיה, בין איגרת לבין ספר, מובילה אותנו לעוד כמה קולות בכתיבת מגילת אסתר. למשל, טוען הרמב"ן, זהו ששנינו. הקורא את המגילה עומד ויושב יצא. מה שאין כן בספר תורה, שליח ציבור צריך לקרוא ספר תורה בעמידה. מגילה אפשר בישיבה. משנה ראשונה, פרק שלישי במסכת מגילה. קורא את המגילה, עומד ויושב יצא. עוד כולה במגילה, מכאן אני אומר שהקורא פושט כאיגרת. ואינו כורך כספר תורה כמנהג הראשונים הוא. שמתם לב, כשקוראים את המגילה, מקבלים אותו כאיגרת. לא כוחים אותו בגלילה כמו ספרים פורמליים, ספרי תנ"ך או ספר תורה. בניגוד למנהג רבני צרפת זל, שצריכו לקרוך כספר תורה. אז כולה אחת, מעבר לכולה של הגמרא, הגמרא עצמה נוקטת כולה, שלא צריכים כל חוט וכל חיבור מחוטים כשרים, מגידים כשרים מבהמה כשרה. הרמב"ן מקדם את הנטייה הזאת, את החזית הזאת של להקל. קודם כל, הבעל קריאה יכול לשבת. נקודה שנייה, לא כוחים אלא מקפלים. נקודה שלישית, ונהגו הכל בקריאתה, שלא להפסיק בסוף הפסוקים כספר תורה, אלא באמצען. לא צריכים, אין צריך לשמור על המבנה הפסוקי. אפשר להפסיק באמצע הפסוק, לא צריכים להקפיד על הפורמליות. אפשר לקרוא את האינפורמציה באמצע, כן, ממש כמו וואטסאפ. כשכותבים אימייל, אז עושים לפי הניקוד, ואיפה הנקודה, ואיפה הפסיק, ואיפה... וואטסאפ, כותבים, כותבים מילים, לפעמים טועים, לפעמים ממשיכים, לפעמים ככה. אז כנראה שבמגילת אסתר תמונה, בעצם שני ביטים. הבית הפורמלי של ספר, שהוא הבית הקלאסי, שכל ספר של תנ"ך מאופיין על ידי הבית הזה, הוא הבית הדומיננטי. ובנוסף, יש איזה בית של איגרת. ומבחינה הלכתית, הבית הזה מעביר את המגילה ממשהו פורמלי וקשוח למשהו רץ וזורם. היום נעסוק לא בשאלה הלכתית, למרות שהוא די מעוניין, אלא בשאלה למה. למה כל כך חשוב לנו להתייחס למגילה כאיגרת? מה זה נותן לנו? מה מילה זאת איגרת? לא מבחינה הלכתית, במאזן הלכתי בין פורמליות לבין חוסר פורמליות, אלא מה המושג הזה, מה המונח הזה אומר לנו על כל מה שקרה בנס הפורים. אבל, כדי להבין את הנקודה, צריכים לקחת לא צעד אחד אחורה, ולא שני צעדים אחורה, אלא שלושה צעדים אחורה. שלוש הקדמות, הקדמה ראשונה, הקדמה שנייה, והקדמה שלישית. הקדמה ראשונה, מאוד 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 חשוב, וכבר בישרתי לכם בחנוכה שנגיע לדיון הזה, חשבנו אולי ככה ב-in person, ב-live, לצערנו זה בזום, אבל בחנוכה דיברנו על ההקשר ההיסטורי של חנוכה. מאוד חשוב לא להתייחס לניסים דרבנן כמה שאני קורא, a miracle in a bottle, נס בתוך בקבוק, כן, לא מעניין אותי מה קורה מסביב, יש לי נס, חוגגים, רצו להרוג אותנו, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, לא, לא, לא. יש המון המון מקרים כאלו בהיסטוריה שלנו. לא על כולם אנחנו עושים חג, החג זה בגלל שיש כאן תפר היסטורי, התקדמות היסטורית, נקודות היסטוריות לאומיות, גם בפורים. כן, המן רצה לשמיד לרוג לבית, הוא גם אכל אוזני המן, לא כל כך נכון, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו ובואו נאכל אוזני המן. לא, 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 לא. מתי נס פורים קרה? באמצע. מה זה באמצע? התחילו כבר לחזור לארץ ישראל. התחילו לבנות את בית המקדש, את היסודות. התחילו ליישב את ירושלים. והכל נפסק. בגלל כל מיני שונאים מקומיים שכתבו מכתבי סתנה למלך קורש, שישר להם בניית ירושלים וחזרה לירושלים. אנשים האלו כתבו מכתבי סתנה על היהודים אימפריאליסטיים שכובשים את הארץ. דרך אגב, לפי חז"ל, מי היו בין אנשים האלו בארץ שכתבו מכתבי סתנה נגד התיישבות? לא נגד יהודים, הם אוהבים יהודים, אבל לא רוצים ציונים שכובשים את הארץ. לפי חז"ל... לא, לפי חז"ל, חלק מהאנשים האלו היו בני המן, מדייקים מהפסוקים בעזרא. שאלו את עצמכם, למה תולים בני המן? מה הם עשו? חלק מהתשובה, כי הם היו מעורבים בהפסקת בניית בית המקדש, עם טענה שהם לא נגד יהודים, הם נגד יהודים שכובשים את הארץ, ואחרי כמה שנים מתברר שהם גם נגד יהודים, כי רוצים להרוג יהודים בשושן. בימים ההם בזמן הזה, ממש כמו בימינו, איראן טוענת, כן, אם לא נגד יהודים, רק נגד ציונים. בסופו של דבר, בני המן נגד יהודים. בסופו של דבר, איראן גם נגד יהודים, זה רק נגד ציונים. הם שומעים על היהודים שלהם, מכל מיני סיבות דיפלומטיות ופוליטיות. הכל נפסק. ויש כאן חלון של 18 שנה, עד שעזרא ונחמיה חוזר פעם שנייה, סבב שני, גל שני, במונחים קורוניים, גל שני, ומחזירים את כולם ובונים בית המקדש ומסיימים את הפרויקט. חלון של 18 שנים. תחילת החזרה, סיום ושיא הבנייה והשיקום. בתוך החלון ההיסטורי הזה, נס פורים קורה. לפי חז"ל, אני הולך לפי הטיימליין, ציר הזמן של חז"ל. לא לפי ציר הזמן הארכיאולוגי, לפי מה שחז"ל, מי שרוצה, נסתכל ברש"י, בתחילת ספר עזרא. רש"י מביא את כל התאריכים. תחילת רש"י ראשון בספר עזרא. זאת אומרת, הנס של פורים ממוקם בתוך הניסיון הזה לחזור לארץ ולשקם את האומה היהודית, והיא באה בזמן או בתקופה שהכל מושה והכל הופסק, והכל ככה לא בתנועה, אלא סטטי, והנס של פורים בא לתת דחיפה אחרונה כדי לקדם את התהליך הגאולי שהופסק, שהוקפה. המטרה של פורים זה לא סתם להציל את היהודים, אלא לקדם גאולת ישראל לחזור לארץ. טוען הרמב"ן בתחילת המסכת, זאת הסיבה שיש הבדל. מי שגר בחוץ לארץ, אין הבדל במי שגר בעיר מוקף חומה לבין עיר פתוחה. עדיין יש נחרים שעוינים לו. כל ההבדל הזה במלחמה ובהצלה היה בארץ, כי היו יהודים שגרו כבר בארץ, שחזרו לארץ, והיהודים שחזרו לארץ והקיפו את עצמם בחומות, היו יותר חסינות. אותם שעדיין חיו במערב הפרועה, בפרונטיר הפרועה, בערים הפתוחים והחשופות, אז יהיו אפורה אחרת ומלחמה אחרת. מי שגר במלכות קורס, לא כך מעניין אותי אם הוא גר בעיר מוקף חומה ועיר לא מוקף חומה, כי זה אותם סכנות, יש נוכלים לידו. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, למה נענשו היהודים בתקופת המן? והוא פנה להם ואמר להם, אומרת הגמרא במגילה, תשיבו אתם, תנו תירוץ, והם אמרו, מפני שנענו מסעודת התורשה, שנענו מסעודת אחשוורוש. תשאלו את עצמכם, מה כל כך גרוע בהגעה למסיבה שכל האוכל קשר, חזר מדייקים ויין חדס, קדס של כל אחד ואחד.
מה היה הבעיה? הבעיה היא שיותר מדי נוח להם,
נכון.
כל כך נוח להם שהם מקבלים את הכבוד, ללכת לסעודה של המלך, טוב להם, כאילו הם מרגישים שאחלה שם, בגלל שהם כבר כל כך טוב להם, שהם אפילו הולכים לבית של הראש ממשלה ויושבים ואוכלים ביחד איתו.
מסכים תילה, ומוסיף נדבך, וטוב להם לאכול בסעודה אחשוורוש, כשיהודים נשחטים בארץ על הגנת האומה עבורם. It's one thing not to make עלייה. שומעת, גבי? זה משהו מי שאינו עושה עלייה. אבל כשיהודים נשחטים בו בארץ, ואתם חוגגים 180 שנה, 180 יום, זאת בעיה. כשאני מדבר בחוץ לארץ, ושואלים אותי מה לעשות, איך להתחבר למה שקורה בארץ. אני אומר, ביום שיש פיגוע, ביום שיש טרגדיה פה בארץ, אני יודע שאתם לא יכולים לבכות, כי זה קשה לבכות, כי המרחק מייבש את הדמעות. אבל יש לכם כרטיסים ללכת להופעת בייסבול? משחק בייסבול? תקעו את הכרטיסים האלה, אל תגיעו. הרעיון, התמונה הזאת שאנחנו קוברים גיבורים פה בארץ, ואתה יושב עם 50,000 אנשים באצטדיון וצועק על אנשים בפיג'מות שלהם שמכה את הכדור עם מקל, לא מקובל. יש יהודים שנאבקים בארץ, ואתם יושבים 180 יום ואוכלים ושותים ופוחזים ומקיעים ואוכלים שוב פעם באיזה אורגי מינית, זה לא מקובל. אז זאת ההקדמה הראשונה. ההקדמה השנייה, המאבק של היהודים בתוך כל השנים האלו, ולא רק בתקופת המן ומרדכי, אבל המאבק הוא על זהות, ולא רק על בית המקדש, ולא רק על כמה מצוות אפשר לקיים. חלק מעולם הדתי של אדם זה הזהות היהודית. עד כמה הוא מתגאה להיות יהודי. חז"ל מספרים לנו שבמצרים עוד מעט זה פסח. איבדו את הכל. עם ישראל הפכו להיות עובדי עבודה זרה ממש כמו המצרים, עד שהמלאכים בים סוף אמרו, מה פתאום שהמצרים עוברים והיהודים, המצרים מתים בים והיהודים עוברים. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. תנו המלכים לקדוש ברוך הוא. ובכל זאת, איך שיקמו את הזהות הדתית שלהם? שמרו על לשונם, שמרו על שמותם, ושמרו על הלבוש. זאת אומרת, הזהות הלאומית היא פלטפורמה לבניית זהות דתית. אני עכשיו משתגע, כי כמעט כל לילה אני נמצא בזום, 5 שעות, אני מראיין בחורים, רוצים להגיע לישיבה שנה הבאה. אז אני לא זמבי, אני זומבי. אני הפכתי להיות זומבי. אני לא יכול, אני לא יכול. ואני תמיד שואל את המראיון, אני אומר, תגיד לי איזה, תגיד לי מי היהודי הכי טוב שפעם פגשת? שהוא לא דתי. אני רוצה לדעת, לבחון עד כמה יש לך גאווה יהודית. לא רק גאווה דתית, אתה שאוהב יהודים, אתה יודע מה זה להיות יהודי טוב, ומי זה יהודי טוב? תלכו שנייה ותחשבו לעצמכם, מי היהודי הכי טוב שפגשתם, או שקראתם עליו? יש הרבה הרבה יהודים טובים. שצרינו לא מצליחים להביע את הזהות היהודית, בגין, כי נכון איתי, זו התשובה שלי, נכון, בגין. בדיוק. איבדו את הכל, לא רק איבדו את בית המקדש, איבדו את המולדת, איבדו את הריבונות, איבדו את המשפחה, איבדו את האוכל המקומי, איבדו את הכל, כל הזהות קרסה. אתה קם בבוקר ואין לך כלום, אין לך משפחה, אין לך בית, אין לך לאום, כלום. קריסה, התמוטטות, טוטלית. וכחלק מההתמוטטות הזאת, כחלק מההתמוטטות הזאת, גם איבדו לשון. פשוט הפסיקו לדבר בעברית, כי השפה הזאת כבר לא הייתה רלוונטית. מי רוצה לדבר בשפה שהיא כבר מיושנת והיא לא רלוונטית? פעם היינו בשיעור של הרב אהרן ליכטנשטיין על מסכת נדרים, דפת עמד א', והר"ן שם מדבר על מי ש... מנסח נדר בלשון מיושן, outdated לשון. אז רב לכנסין, רב אהרן לכנסין אמר לנו, כן, בואו נגיד, למשל, הוא אמר שאני היחיד בעולם שעדיין מדבר בשפה אנגלוסקסית. אמרנו, רבי, זה לא בואו נגיד, זה כן ככה. אתה היחיד בעולם שעדיין מדבר בשפה אנגלוסקסית. זה לא משל, זה לא בואו נניח, זה עובדה. אתה היחיד בעולם שיודע מה זה אנגלוסקסית. לא אמרנו את זה, אבל חשבנו את זה. פרצתי בצחוק. מי בכלל רוצה לדבר עברית, להגיד שפת עברית? לא מזה חשוב, האומה הזאת עוד מעט מתה. זה dead language, dead people, תרבות מתה.
זה היה חלק מהשליחות של אליעזר בן יהודה, בזה שהוא החיה את השפה העברית, בשביל להביא עם יהודי לישראל, צריך שיהיה לו שפה משלו.
נכון, אבל בואו נחכה לעידן המודרני, נדבר על העידן של חג פורים, ואחר כך ניישם את הלקחים לעידן המודרני. כסימן לכך, איזה ספרים נכתבים בארמית ולא בעברית? שני ספרים בתנך? ומה התשובה?
גמרא.
מה? לא גמרא, איזה ספרים בתנך?
דניאל.
דניאל, שמתאר הירידה לגלות וההשתקמות בגלות, ותחילת ספר עזרא, שהיא גם כן ממוקמת בגלות. השפה משקפת את החוויה. היא לא דיברו עברית, כי לא הייתה רלוונטיות לעברית. אז הספרים נכתבו בלשון זר. ומי מאפיין את הבלבול לשון הזה? אדם, אולי אחד מהיחידים, מהכוכבים היחידים בכל התנך שיש לו שם פרסי, לא שם יהודי. למי אני מתכוון? אולי הכרתם אותו. מרדכי היהודי. יש לו שם פרסי, כי מרדכי זה לא שם יהודי. מרדכי זה שם של אליל פרסי, מרדוק. למרדכי יש שם לא עברי. כי הוא הסמל של קריסת השפה, קריסת התרבות, קריסת... לא, אני לא מאשים אותו, אני רק אומר, הוא סמל. הוא מסמל. אומרת הגמרא, כן, שמרדכי, השם המלא של מרדכי, זה מרדכי בלשן. זה נחמיה מספר 8. הבאים עם זרובבל, ישוע, נחמיה, עזריה, רמיה, נחמני, מרדכי בלשן. למה הוא נקרא מרדכי בלשן? זאת אומרת הגמרא במנחות. מרדכי יודע 70 לשון. שואלת הגמרא, זה מיוחד למרדכי, כולו סנהדרין נמי ידי 70 לשון. מרדכי היה חלק מהסנהדרין, וכולם ידעו 70 לשון כדי לקבל עדות בכל מיני אנשים שרק מדברים בשפה שלהם. אומרת הגמרא, אלא, דהבה ביל לשני ודרש. לא רק שהוא ידע את כל השנות, הוא בלבל אותם, הוא ערבב אותם. כשהוא היה נותן דרשה, היה נותן קצת בעברית, a little bit in English, אביסל הדר גזקט in Yiddish, הדר אסטו קליהנטה, קרדי סמנה, ספרדית. הוא ידבר על השנות, כי מה זה כל השנות הם טובים? כי מה זה? זה גם עברי אולי חשוב, אבל זה הלשונות. האום של הלשון. כולם טובים, כולם כל הלשונות, כי למה לייחד? תסתכלו עוד פעם, בייל לשני ודרש. קראו לו מרדכי בלשן, בייל לשונות. בלשן, בייל לשונות. מרדכי הוא הסמל ללשונות מבולבלות. וכמובן, מי שעומד נגדו זה עזרא. עזרא הוא עוד של גאולה, כי עזרא היה דמות של משה רבנו, ועזרא עסק בהרבה דברים, תיקן הרבה תקנות. תקנה אחת, הוא הקפיד על קריאת התורה, הוא ארגן מחדש, סידר מחדש דיני קריאת התורה, כדי שיקראו את התורה. הוא כתב הרבה ספרי תורה, עזרא הסופר. ובנוסף, הוא משנה את הפונטים, את הגופיות של השפה העברית. הוא משקם ומחדש ומרנן את השפה היהודית. האותיות שלנו בספרי תורה זה לא האותיות שניתנו בסיני. האותיות של סיני זה כתב עברי, האותיות שלנו זה כתב אשורי שעזרא הביא מבבל, על פי קבלה כמובן, לא סתם בחר אותם, זה כתב אשורי. הוא שינה את הכתב, כסימן לכך שהמאבק הוא מאבק תרבותי זהותי, לא רק מאבק דתי ובית המקדשי, והוא נאבק על לשון, כשחוזר מגלות הוא חייב לגול את הלשון, ולשקם את המבנה הלשוני. והפעם הראשונה שכתב השורת מופיע, זה באותה מסיבה של בלשצר, כשהוא חוגג עם כלי המקדש, בדניאל פרק ה, עדיין בארמית, אז אני אקרא לכם את הפסוקים, בלשצר מלכה, מלך בלשצר, מספר 10, עבד לכם רב, הוא עשה סעודה גדולה לרב רבונוי, לכל השרים שלו, ולקבל על פלח חמרה שעתי, כל אחד שתם שלו, כמובן, מקביל לסעודת החשוורוש, בלשצר אמר, בתאים חמרה, באותו שתייה, הוא אמר, להיתו למני דהבה וכספה, להביא את הכלים של כסף וזהב, דהנפק נבוכנצר אבוי, שנבוכנצר אביו הוציא מן היכלה בירושלים, מן היכל שבירושלים, וישתן בו, משתו בכלי השרת. אישתן חמרו, שתו שם, ושבחו לאלוהי דהבה וכספה, ונתנו שבח לאלילים של זהב וכסף, נחש הפרץ לאה ואבנה, אבן ונחושת וברזל. בשייתה, באותו זמן, נפקו אצבן דיאר אנוש, יצא אצבע של אדם, וכתבן לקבל נברשת על גיר הדקדל. והיד הזה כתב כמה אותיות על הקיר, ולפי חזל, האותיות אלו היו אותיות של כתב השורית. הופעה ראשונה של אותיות כתב השורית, כי זה תחילת הגאולה. כי מסיבת בלשצר גורמת לנפילת מלכות בבל, נפילת מלכות בבל מובילה למלכות פרס ומדי, וכורש, מלך פרס, מרשה ומסמיך את היהודים לבנות בית המקדש. בבל אף פעם לא היה מרשה לנו, המעבר מבבל לכורש, זה מעבר טרום גאולי. זאת אומרת, ההקדמה השנייה, המאבק, האווירה, האנשים, השמות, המאבק היא מאבק תרבותי, תודעתי, זהותי, והמאבק מחובר לשפה. מדברים עברית? לא מדברים עברית. מרדכי מבלבל לשנות, עזרא מחזק את הלשון כדי לגאול את עם ישראל. אוקיי, הקדמה שלישית. בואו נסכם את שתי הקדמות. הקדמה הראשונה, מתי זה קרה? באמצע החלון של 18 שנה כחלק מקידום תהליך הגאולה. הקדמה השנייה, יש כאן עניין של שפה. המאבק על שפה וזהות יהודית, להיות יהודי. אוקיי. צריכים להיות מאוד זהירים בתנך, הקדמה שלישית, לכל מיני דגישים, הדגישים שהם בלתי פרופורציונליים. למשל, מי שקורא פרשת חיי שרה, אם אני לא טועה, הגמלים מופיעים שם 15 פעמים. מה אכפת לי מגמלים? לפעמים התורה מתעדת וחוזרת על התיעוד שוב ושוב כדי להדגיש איזה מסר. מה המסר של הגמלים בפרשת חיי שרה? אני אענה את זה כשאלה פתוחה. יש משהו חזר שנוחת בתוך המגילה, ולא רק נוחת, הוא גם כן משתלט על כל הטקסט. מהחזר הזה, אני רק הבאתי פסוק אחד, אבל מי שרוצה לקרוא את המגילה לפני פורים, תגלה ש... וואו, ויכתוב, זה פרק ח', ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח סברים ביד הרצים, בסוסים, רוכבי הרכש, האחשטרנים בני הרמחים. מי היו האחשטרנים בני הרמחים? ומה אכפת לנו מאותם אחשטרנים בני רמחים? מה אכפת לי? למה זה חוזר כל הזמן? פרק ג' מספר 13, ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו, ויקרסב חלשת ציבה, אמן על החשטר פני המלך, על הפחות ושל מדינה, מדינה וצרד, ויקראו ספרי המלך ואיתי בחודש 30 מספר 14, רבותיי, למה כל הזמן? יש 10 מכתבים, תסתכלו עליי, 10 מכתבים במגילת אסתר. אוקיי, לא מצליח את כל הטכניקה של הדבר, אנשי דור שיביא אותו. למה זה כל כך חשוב? על שאלה אחת אני לא עונה. מי היו החשטרנים? מה זה בכלל? מה המילים האלו? למה אני לא עונה? כי זה גם חז"ל לא כל כך הבין. אומרת הגמרא שהמשנה אומר מספר 15, אפשר לקרוא את המגילה באשורית לכל אדם. אפשר לקרוא את המגילה בשפה שלך, שלך, אבל אשורית קשרה לכל אדם. שואלת הגמרא מספר 16, הלואי ששמע אשורית יצא, מי שאינו מבין עברית בכל זאת יוצא בעברית, הלא יודע מי קאמרי. הוא לא מבין, איך הוא יצא את המגילה? השואלת עונה הגמרא, כן, יש אנשים שלא מבינות, נשים עמי הארץ, נשים ועמי הארץ בתקופה הזאת לא הבינו, ובכל זאת יוצאים, אז כנראה לא צריכים להבין את כל הדבר. כל, רק להבין את הסיפור הכללי. מי נדהבי האנשים ועמי הארץ? מה תקיף לא רבינו? רבינו נכנס לבית ונשמר, רבותיי, רגע, רגע, זה רק אנשים ועמי הארץ שלא יודעים מה קורה במגילה? מספר 16, שורה שלישית, אתו עננה, חשדרנה בני הרמחים, מי עדינה? ואנחנו שיודעים את הכל. מישהו יכול להגיד לי מי היו אחשטרנים בני הרמחים האלו? מה מילים האלו? אחשטרן בני רמח? אלא מצוות קריאה פרסום מניסה. קוראים את המגילה, יודעים מה קרה בצורה כללית. אחי נעמי מצוות קריאה פרסום מניסה, יודעים בצורה כללית. לא צריכים לדעת את הכל. גם נשים, גם מהארץ, גם משומע בעברית, יודעים את התרחשות הכללית. אז למטרתנו זה רק מגביר את השאלה. אנחנו בכלל לא יודעים מי היו החשטרנים בני הרמחים. אפילו חז"ל לא הבינו מי היו. אז אם לא יודעים מי היו, אז למה כל הזמן חוזרים עליהם? למה כל הזמן החשטרנים בני הרמחים? התשובה היא, כי כותבי האיגרות, החשטרנים בני הרמחים, באימפריה של שושן, של פרס ומדי, הם היו הסלבס. הם היו כוכבי הרוקנרול, רוקסטארס. למה? כי בתקופה הזאת מתחילים לראות אימפריות רב-אזוריות. לפני התקופה הזאת, האימפריות היו ממוקמות. מצרים, למשל. מתחילים עכשיו לעמוד מול, לראות את החוויה של אימפריות רב-אזוריות. האימפריה הרב-אזורית הראשונה הייתה סנחריב, מלך אשור, שהשתלט על כל המזרח התיכון. אחר כך נבוכדנצר מבבל, ידעו, בוא נגיד עיראק, איראן, הוא השתלט. ואחר כך פרס, פרז'ה. וזאת הסיבה שהמגילה מדגישה. 127 מדינות המלך מהודו ויד כוש. אם אתה נמצא במדינה ואימפריה ממוקמת, אתנית, אז כשאתה רוצה לשלוח תכתיבים, גזירות, גזירות המלך, אז שולחים אדם. שולחים אדם על הסוס, ואדם מגיע, והוא מעביר את רצון המלך לאזרחים. המלך רוצה כך וכך, מי שמצייק, מי שלא מצייק, יענש. כולם מכירים, כולם מכירים את הלשון, זה אותו לשון, כי כולם מצרים. זה משפחה, זה מאפיה. אנחנו עכשיו נאבקים עם סוריה, מה הפך סוריה לכל כך עסקה כל השנים, שזה הייתה מאפיה, בעצם זה לא מדינה, זה מאפיה גדולה של משפחת אסד, ואלוהים האלו, זה לא מדינה, זה מאפיה, באמת, זה סחרו בסמים. עכשיו כמובן קוסים, כי מאפיה זה לא דבר עמידה. עכשיו יש 127 מדינות המלך. אי אפשר לשלוח אדם על הסוס. האדם הזה לא יכול להגיע מחצי העולם. וזה כמובן, הוא לא יבין את הלשון שלו, אפילו אם הוא כן מגיע. הוא חייב לכתוב מכתבים. ולשלוח מכתבים. ולדעת איך לנסח את המכתבים. ואיך להבטיח שאנשים יצייתו לסמכות המכתבים. שהמכתבים יביאו להם סוג של סמכות המלך. כי המכתב יגיע למקום הנידח 3 שנים אחרי שהוא נכתב. המלך יכתוב את המכתב, ישלח לספרד או למדינה ככה אזיאטית, וזה יגיע 2 אחרי שהוא שולח. אז צריכים לייצר מצב שאנשים פותחים את המכתב, וואו, המלך אמר, אני לא זז מילימטר. אני זוכר כילד, השאלה שהכי הפריע לי בכל מגילת אסתר, אני, כל השנים, אני לא כך הבנתי. מרדכי ואסתר מתחננים על נפשם ועל נפשי עמם. וביקשו, מבקשים, מתחננים ממלך אשור שמוכן לעזור, I want to help. והם מבקשים שהוא יבטל את המכתב. והוא, אני לא יכול לבטל את המכתב, כתב שנכתב בכתב המלך, אין לו... אני מוכן לכתוב מכתב הפוך, אבל לא... למה לא? כי אם אתה מבטל את המכתב, אתה הורס את הסמכות של המכתבים. אנשים צריכים לדעת שאם מכתב נשלח, הוא לא יתבטל בכלל, כי המכתב יגיע לאיזה אי נידח, ופתאום תהיה איזה ויכוח אם אולי המלך ביטל את המכתב. אז צריכים מצב שמכתב פשוט סמכותי, בצורה אבסולוטית, אפשר לשלוח עוד מכתב, והמכתב אולי יקזז ויבטל, אבל אי אפשר. מכתב נכתב, זהו, אין לבטל. וכותבי האיגרות ומעבירי האיגרות הפכו להיות אנשים כוכבים, וכנראה זה עבר בירושה מאב לבן. כדי להיות אחשטרן, אני משתף את המסך, היית צריך להיות בני רמח. אם אתה רק אחשטרן אבל אבא הוא לא רמח, אתה פסול. זה לא שאתה מנקה את הרחוב וכל מי ש...
זה קצת כמו
כהונם. מה?
זה קצת כמו כהונם.
נכון. החשטרנים בני הרמחים. כל הזמן החשטרנים בני הרמחים. שימו לב בנות שנבוכדנצר, שהוא בסופו של דבר השתלט על מלכות בבל, הוא התחיל כסופר וכותב איגרת בצבא של סנחריב מלך אשור. תחילת דרכו. בפוליטיקה. זה כאחשטרן בני רמח או משהו דומה, משהו מקביל. כי זה quick rise to the top. הדרך להגיע למעלה זה להיכנס לתוך עולם הפוליטיקה. זה לא סתם אנשים שכותבים וסטנגרפה שכותב מה שקורה בבית המשפט. כותבי איגרות הפכו להיות אנשים אייקונים. לכל אחד אינסטגרם שלהם. כן, אני אח אסלם בני רמח. 20 מיליון פולוורס, כן, כמוני, כן, 20 מיליון עוקבים. זה ההקשר ההיסטורי, התרבותי, הגאולי של מגילת אסתר. הקשר כללי, תהליך גאולי, משה. הקשר קצת יותר ספציפי, מאבק על זהות יהודית שמתבטא בשאלת לשון. הקשר שלישי, איגרות הן חשובות. זה לא סתם קיבלתי איגרת, קיבלתי עיתון. קבלת איגרת זה משהו סמלי, אייקוני, אירוע. אנשים ספציפיים כותבים איגרות. אוקיי, עכשיו אפשר להבין את שאלתי הראשונה. כפי שסיפרתי לכם, היו 10 איגרות שנכתבו במגילת אסתר. והרבה מהם היו איגרות עוינות לעם ישראל. במיוחד האיגרות בפרק שלישי. ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך, ועם לעשות בוקר טוב בעיניך, ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון, בשלושה עשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן, הלכה שער פני המלך. על שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, תרגמו את המכתבים לכל הלשונות, שכולם יבינו, עם ועם כלשונו, בשם המלך נכתב ונכתב בטבעת המלך. תרגמו את המכתבים לכל הלשונות. מכתבי הטבח. חוץ מלשון אחד, באיזה לשון לא כתבו ולא תרגמו?
עברית.
כי זה לא רלוונטי. כי אנשים האלו ישחטו בכל מקרה. זה מלכתוב בעברית. תעצרו, אני אוכיח לכם עוד כמה דקות.
הרב, היה תקופה בהיסטוריה שלא נרדפנו?
שאלה אחרת, בואו. נשאל המסלול. דבר על זה אחר כך. אני תמיד חושב שאני קורא את הפסוק הזה על היהודים שיורדים מהרכבות באושוויץ, מהולנד, מצרפת, באמצע לילה, לילה קור, לילה מושלג, ממש כמו שחיווינו בגוש הצייר. זה פולין כל החורף. זה פולין כל החורף. אני עכשיו תיארתי מהבית שלי לישיבה, שזה טיול של 15 דקות, אין לי מגפיים, הם בחוץ לארץ. הגרביים שלי נרטבו, הנעליים שלי נרטבו, היה מאוד מאוד קר. תדמיינו לעצמכם כל החורף, אתה חי ככה. כל החורף. ויורדים מהרכבות, והנה יש כלבים וחיילים שצועקים עליהם, אבל אפילו לא מבינים את השפה. זה כל כך קשה, אתה לא מבין את השפה, אתה מרגיש נחות וירוד, לא מבין. לפחות אתה מבין, מי שצועק עליך, אתה יודע מה הוא מצפה ממך, אתה יכול לנהל את את המציאות הזאת. אתה לא מבין, אתה פשוט נבהל. אז אני מדמיין לעצמי את היהודים שקיבלו את המכתבים על השמדתם ושואלים את השכן של מה כתוב פה. השכן אומר, זה כתוב פה שעוד כמה חודשים אני שוחט אותך. שזה מזווה. ופתאום, והכל קורה במגילת אסתר, פתאום יש גאולה. והגאולה היא לא הגאולה בשושן הבירה, זאת גאולה שאמורה להשליך על האירועים בארץ. וזאת גאולה שאמורה לתת אנרגיה להתקדמות התהליך. וזאת הגאולה שאמורה לגאול את הזהות הירוץ היהודה שלהם, הנחותה שלהם. ופתאום רואים את לא מכתב הגלות, מכתב האיום, אלא מכתב הגאולה. פרק ח' כותבים את המכתב שהיהודים יכולים להציל את עצמם, ויקראו ספרי המלך בעתי בחודש השלישי, זה כבר סיוון, חודש התורה, הוא חודש סיוון בשלושה עשרים בו, ויקטב ככל אשר ציווה, מרדכי יהודים, לחשת הפרנים, בפחות, שרי מדינות, כולם מאוד ובקוש, שבע ועשרים היה מדינה, מדינה ככתבה, ים ועם כלשונו, ואל היהודים, ככתבם, וכלשונם, המכתב הזה נכתב בעברית. המכתב הראשון שנכתב בעברית, זה מכתב הגאולי. פעם הראשונה שהחשדנים בני הרמחים דואגים לעם ישראל, מעניין אותם היהודים, יש זהות יהודית מתעוררת, שכל האירועים הופכים לטובת עם ישראל. זה מיקרוקוזם, מה שקורה במגילת אסתר, זה מיקרוקוזם למה שקורה לעם ישראל. וזאת הסיבה שחזל קבעו, שאסתר קבעה, שהמגילה הזאת תחשב איגרת ולא סתם ספר, כדי לזכור את תפקיד האיגרות בתוך התהליך הזה, בתוך המעבר הזה, בתוך המהפכה הזאת. זה איגרת כי התפקיד, הפונקציה של האיגרות במגילת אסתר הייתה כל כך חיונית וכל כך גורלית. קיבלו את האיגרות שלא נכתבו בעברית, זה מסר להם שאתם עדיין שרויים בתוך מאבק לשוני, זהותי, תרבותי. פתאום הכל התהפך להם, המכתב של פרק ח' וכל המכתבים כמובן הבאים, ואל היהודים ככתבם וכלשונם, ככתבם. הביטוי הזה ככתבם וכלשונם לא מופיע בכתבים הקודמים. תזכרו פרק ג' עם ועם כלשונו, בשם המלך אחשוורוש, לא כתוב, ואל היהודים ככתבם וכלשונם, לא כתוב, כי זה לא היה כתוב דברי. ופתאום בא, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. והנה, אנחנו חוזרים לארץ, ואותו מרדכי, שראינו אותו מבלבל לשונות, ולא כך מבין עברית, והמיוחד שבעברית. אנחנו חוזרים לארץ, אומרת הגמרא במנחות, אבל מי שלא חי בארץ, לא גדל בארץ, לא כך מכיר את הטופוגרפיה, כן? אני לא מכיר את הטיולים, כמו הילדים שלי, שמטיילים, ויודעים בדיוק איפה הנחל, ואיפה ה... אני לא גדלתי פה, אז אני אוהב טיולים, אבל אני מדרך את הילדים. אז יש דור שלם שהוא לא מכיר את הארץ, את הגיאוגרפיה של הארץ, וזה בא לידי משבר בחג הפסח, בערב חג הפסח, כי בערב חג הפסח צריכים לאתר את הסעורים. איפה גדלים הסעורים? כדי להביא מנחת העומר. מי שמכיר ארץ ישראל, הוא מכיר איפה החקלאות טובה, ואיפה יש סעורים בתחילת התקופה, בתחילת העונה, אני לא מכיר. עלה אותה שם, מייסה שבא אומר, כמעט העומר, הגיע זמן העומר, אומרת הגמרא במנחות, להביאת עם היכה איסה עומר, לא ידעו איפה להביא את הקורבן העומר מסעורים, אחריזו, הכריזו שמישהו יבוא, אתה הוא חירשה, מישהו אחד, זקן, סבא, ידע, איפה אפשר למצוא סעורים בתחילת העונה, אבל הבעיה שהוא היה חירש, הוא לא יכול לתקשר. אז הוא התחיל לסמל להם כדי שיבינו איפה. עוטיב חד היד האיגרה, הוא הניח יד אחד על הגג, וחד היד הצליפה, ויד שנייה הוא הניח על איזה אוהל, איזה בקטה. גג, בקטה, אף אחד לא ידע לתרגם ולהבין. מי פינח? אמר לו מרדכי, אני יודע עברית. אני אגיד, בדיוק איפה זה נמצא בארץ. מאיקה דוכתם, יש מקום, תשמע, גגות צריפים או צריפים גגות. יד אחד על הגג זה גגות, יד אחד על הביקטה זה צריפים, גגות צריפים ובדקו והשכחו. מי הנציג של הלשון, מי זה בן אליעזר? איפה את, לא רואה אותך, איפה את אילה?
אני פה.
כן, מי משקים? כן, מי משקים זה מרדכי. מרדכי נגאל, מרדכי הוא מנהל את ה... שיקום הצפתי סיכום. אחר כך, כי בואי לתו ישתה לחם, עכשיו זה שבועות, ואותו דרמה חוזרת על עצמה. להביאת עם איך לתו יהיה, אז עכשיו מחפשים חיטים, כדי להביא שתה לחם. אתה הוא גבר אחר ששוב פעם, אותו סבא מגיע לאיכול תקשר. אותיו יודע, הנה, שם יד אחד על העין, אחד היד הסכרה, יד שנייה על הסכר במים, על הפקק במים, בנחל, במה שלהם. אמר לו, מרדכי, מי כדוכתא דשמע אין סוכר, סוכר אין, בדקו והשכחו. מרדכי כבר יודע איפה בדיוק בארץ יש למצוא, מה זה שפת עברית. זאת הסיבה שהאיגרת היא כל כך סמלית. כי האיגרת זה, קוראים לזה בספרות טרופי. טרופי זה בעצם כלי ספרותי להעביר מסע. למשל, בהרמן מלוויל, והאיש הזקן והים, או מופי דיק, כל... אז בעצם הים משמש כטרופי להעביר כל מיני מסרים. זה ה-background, זה לא הסיפור, אבל זה כלי ספרותי כדי להעביר אינפורמציה חשובה. אז קוראים את המגילת אסתר, יודעים את הדרמה, מי ומי הולכים, מי זה אסתר, מי זה מרדכי, מי נגדנו, מי לתורתנו, הכוחות השונים, גם חרבונה, אז יודעים, הירואים יודעים, אבל האיגרת זה טרופי, כלי ספרותי להעביר לנו שיש כאן מאבק לשוני, שהוא חלק מהמאבק הגאולי, ושהכוח של חג פורים זה כוח גאולי, ולא סתם איזה נס בתוך הבקבוק. כפי שהשפת אמת כותב, זה נס תחום גאולי. זה נס לתק אנרגיות לסיים את הגאולה. ובזה נסיים, הוא כותב, השפת אמת עצמו כותב, ומי יודע, אולי בסוף ההיסטוריה, יהיה לנו איזה נס גם כן תחום גאולי. כדי לתת ליהודים את הכוח לסיים את הגאולה. אני קורא את השפת אמת הזה, ואני חושב שאני מסתכל על 1948. זה גאולי, לעין בית המקדש, אין מלוכה, בוודאי שזה נס, בוודאי שזה ראשית צביחת גאולתנו, אפשר להגיד כל מיני מונחים, אבל זה פורים. זה פורים. אז חשוב מאוד כל שנה בחנוכה ופורים, לא רק להבין את ההקשר ההיסטורי ולמה החזל קבעו חגים, אלא להבין כמה זה רלוונטית לחיינו. שוב פעם לחזור על המסר של חנוכה, חנוכה מזכיר אותנו שגם מנהיגות פגומה, וגם אם יש לנו ריבונות מוגבלת, וזה לא מה שציפינו. בסך הכל, למה זכינו אחרי שהחשמנאים גברו? ל-200 שנות קושי במאבקים פנימיים, וריבונות מוגבלת מצמצמת. אנחנו מעריכים כל ריבונות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, גם היא ריבונות לא מושלמת. והמסר של חג פורים זה מסר מורכב, אבל המסר הוא של מס טרום גאולי, מחזיר אותנו, אני חושב שכמובן זאת הסיבה שאצלנו תרבות יהודית היא חשובה, היא לא חשובה כמו תורה יהודית, כמו לימוד תורה, אבל יש כאן ערך בהתפתחות והתקוממות והתחדשות השפה והתחדשות התרבות והתחשבות החשיבה. שפעם הכל ככה במימון, הכל ככה בפרופורציה. צריכים להגזים, אין מצווה לקרוא אגנון, והם מצווה לקרוא צ'רניקובסקי, ועשה לברך ברכת התורה, יש יותר חשוב לקרוא מסכת חולין, ופרשת השבוע ורש"י, אבל זה גם חשוב. החזרה לארץ, החזרה לארכיאולוגיה, אהבת הארץ, החזרה לטיולים, לחדש תרבות יהודית, לחדש את הביטוי הזה של הנפש היהודי, שרוצה להביע את הביטוי התרבותי בשפת, לא רק שפת בצורה ספציפית, אלא ב... כל היהודי, לחפש אומנות יהודי ולחפש, כמובן לא לשלול את, גם את האומנות הלא יהודי, זה גם ביטוי אנושי, יצירתי, חשוב לנו ולהריך ועבור. אוקיי, פורים שמח בעברית לכולכן.
תודה רבה.
יש שבוע הבא שיעור? אני תסתר. אוקיי, תלוי בכן. נשאל את הברכה. טוב, happy Purim בשפה זרה. Happy Purim לכולכם. תודה רבה.